שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קל"ד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. בדף הקודם למדנו על מישהו שנתן כמתנה את הנכסים שלו ליונתן בן עוזיאל, במקום להוריש את זה לילדים שלו. אז עכשיו, כיוון שהזכרנו את יונתן בן עוזיאל, הגמרא מספרת לנו על הגדולה שלו. אז אנחנו בנקודותיי ממש באמצע קל"ד עמוד א', אומרת הברייתא שלהלל היו 80 תלמידים, והיא מחלקת אותם לשלוש קבוצות. קבוצה הכי גבוהה זה 30 תלמידים, הם היו ראויים שתשרה להם שכינה כמו משה רבנו. הקבוצה של השלושים שכביכול הכי חלשים, הם היו ראויים שתעמוד להם חמה כמו בימי יהושע בן נון, ויש עוד 20 שהם באמצע. הגדול שבכולם זה יונתן בן עוזיאל, הקטן שבכולם זה רבי יוחנן בן זכאי. יש מחלוקת בראשונים האם הכוונה היא לגדול ולקטן של כל השמונים, או של ה-20 הבינוניים. בכל אופן, הגמרא מתארת כאן מה זה הקטן במרכאות רבי יוחנן בן זכאי. שאמרו עליו שהוא לא הניח מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות, גימטריות, משלות קופסים, משלות שואלים, שיחת שדים, שיחת קלים, שיחת מלאכי השרת, דבר גדול שזה מעשה מרכבה, דבר קטן שזה הוויות הבית דרבה, כל זה זה רק הקטן שבהם רבי יוחנן בן זכאי, אז ממילא הגדול שבהם יונתן בן עוזיאל על אחת כמה וכמה, ולכן אמרו עליו שכשהוא היה עוסק בתורה, כל עוף שהיה עף מעליו היה נשרף. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א'. אומרת המשנה, אדם נאמן לומר על מישהו שזה בן שלו, הוא לא נאמן לומר על מישהו שזה אח שלו. אז בפשטות, הנושא כאן זה ירושה, וזה אומר ככה. אם למשל יש לנו שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ובא פתאום איזה יוסף אחד ואומר שגם הוא אח שלהם. אז אם יש לו עדים הוא נאמן, אם אין לו עדים כמובן שהוא לא יכול לרשת איתם. אבל אם יש אח אחד, למשל ראובן שאומר כן אני מכיר אותו, הוא באמת אח שלנו, אז כיוון שזה לא עדות כי הרי הוא אחד והוא גם קרוב משפחה, אז זה לא יכול להיות עדות, אז שאר האחים לא צריכים להקשיב לזה, ומבחינתם הוא לא נאמן. לכן מבחינת שאר האחים, שמעון ולוי, יש פה עדיין שלושה אחים, לכן שמעון ולוי יקבלו כל אחד שליש מהירושה. ראובן, כיוון שהוא עצמו חושב שיש פה ארבעה אחים, אז הוא ייקח לעצמו רק רבע, ואת ההפרש בין שליש לרבע, הוא ייתן לאותו אח יוסף. זה מה שהמשנה אמרה, שאדם לא נאמן לומר שמישהו אח שלו לגבי שאר האחים. הם לא צריכים להקשיב לזה. אבל מצד שני, אבא כן נאמן לומר על מישהו שזה הבן שלו. למה הוא נאמן? הרי זה לא עדות. אז לפני שנראית הגמרא עצמה, נקדים שראינו בזה שתי שיטות. בדף קכ"ז עמוד ב', כשדיברנו על זה שאבא נאמן לומר מי הבכור שלו, ראינו שם ששתי מקורות לנאמנות הזאת. מקור אחד לנאמנות שלו זה מינגו, כי הרי אין לאבא הזה סיבה לשקר ולומר שזה הבן שלו, בשביל שהבן הזה יירש נחלה, כי הרי אם הוא רוצה, הוא יכול לתת לו הכל כמתנה. לכן נאמין לו שזה באמת הבן שלו, מינגו, שהוא יכל לתת לו את זה כמתנה. זה סיבה ראשונה שם. סיבה שנייה שם זה מהפסוק, כי את הבכור יקיר לתת לו פי שניים, ולמנו יקיר גם לאחרים. מה ההבדל בין המקור של המיגו למקור של הפסוק? אם הולכים לפי המיגו, הוא נאמן רק על דברים שהוא יכול לתת לו במתנה עכשיו, אבל דברים שיבואו לאבא אחרי שהוא אמר שזה הבן שלו, את זה הבן הנוסף הזה לא יירש. לעומת זאת, אם הולכים לפי הפסוק יקיר יקירנו, אז הוא נאמן לגמרי שזה הבן שלו, אז הוא יקבל הכל, גם דברים שיבואו אחר כך. עכשיו שם הרשב"ם אמר שהמקור הזה של יקיר הוא נכון גם לגבי מי הבכור, וגם לעצם זה שהוא יכול להעיד מי הבן שלו. זה היה בגמרא שם. בגמרא אצלנו צריך לשים לב שרשב"ם מבין שפה אין את המקור של הפסוק יקיר, אלא רק את המקור של מיגו. ממילא אומרת הגמרא אצלנו ככה, אמרנו במשנה שאדם נאמן לומר שזה הבן שלו. לעניין מה? אז אפשרות אחת זה לעניין זה שהבן הזה יירש עם האחים. אבל על זה שואלת הגמרא, פשיטה, ברור שאבא נאמן, הרי הוא יכול לתת לו את זה כמתנה, אז הוא נאמן במיגו, כמו שאמרנו. ולכן הגמרא עכשיו מחפשת חידוש אחר במשנה, שהוא לגמרי לא קשור לדיני ירושה, אלא לייבום וחליצה. עכשיו לפני שנראה את החידוש השני, רק נעיר שלכאורה לפי הגמרא בקכ"ז, עדיין יש פה חידוש במשנה, שהוא נאמן לא רק במיגו, אלא גם מהפסוק יקיר, ואז הוא נאמן גם על דברים שבאו לאבא אחרי שהוא אמר שזה הבן שלו. אבל את זה הגמרא לא אמרה, וכנראה בגלל זה גמרא שהיא מבין שפה אין את המקור של יקיר, אלא רק את המקור של מיגו, ובאמת הוא לא יהיה נאמן על דברים שבאו לאבא אחרי שאבא אמר שזה הבן שלו. בכל אופן, כרגע אנחנו עוזבים את ענייני ירושה ועוברים לחידוש השני של המשנה, שאבא נאמן לומר שזה הבן שלו לעניין ייבום וחליצה. כלומר, כשבעל נפטר, צריכים שני תנאים בשביל שאשתו לא תהיה חייבת ייבום וחליצה. א', שלבעל הזה יש אחים, וב', שאין לו ילדים. אם יש לו ילדים או שאין לו אחים, היא פטורה מייבום וחליצה. מעכשיו, בשביל לקצר, נאמר חייבת ופטורה. אז ממילא מחדש את המשנה, אבא נאמן לומר שזה הבן שלו, ועל ידי זה הוא פותר את אשתו מיבום וחליצה, כי יש לו כבר בנים. אבל מיד שואלת הגמרא, גם בשביל זה לא צריך את המשנה, הרי יש לנו כבר את הדין הזה במשנה בקידושין. גם שם כתוב שאבא נאמן לומר שיש לו בן, וכך הוא פותר את אשתו, והוא לא נאמן לחייב אותה על ידי זה שהוא אומר שיש לו אח. עונה הגמרא, למה צריך את שתי המשניות? כי יש הבדל בדגש שלהם. שמה בקידושין הברירת מחדל זה שהיא פטורה, כי אנחנו יודעים שאין לו אחים, והחידוש הוא שהבעל לא נאמן לחייב אותה ביבום וחליצה. אצלנו זה בדיוק הפוך, הברירת מחדל זה שהיא חייבת, כי אנחנו יודעים שיש לו אחים ואנחנו לא יודעים שיש לו בנים, והחידוש של המשנה הוא שנאמן לפתור אותה בזה שהיא אומר שיש לו גם בנים. אז בעל נאמן לפתור את אשתו מבום וחליצה. ועכשיו השאלה היא למה הוא נאמן לעשות את זה. אז רב יוסף מביא הסבר אחד בשם רב יהודה בשם שמואל, הוא מקשה עליו ואז הוא מתקן את ההסבר הזה קצת. אבל בכל אופן גם ההסבר שהוא אמר בהתחלה וגם התיקון בנוי על העיקרון הבא. כיוון שלבעל יש עוד דרך לפתור את אשתו מיבום וחליצה וזה שהוא יגרש אותה, אז תאמין לו שהיא פתורה גם כשהוא אומר שיש לו בן. אז זה העיקרון המשותף לשני הסברים, אבל יש בכל זאת הבדל. ההסבר הראשון של רב יוסף בשם רב יהודה בשם שמואל, זה שכיוון שבעל נאמן לומר שהוא גירש את אשתו, ואז היית פותר את אשתו מיבום וחליצה. אז תאמין לו גם כשהוא אומר שיש לו בן ותפתור את אשתו. אבל זה אומר רב יוסף, לא יכול להיות שזה מה שרב יהודה אמר בשם שמואל. כי הרי הדין הזה שבעל נאמן לומר שהוא גירש את אשתו, זה לא דין שכתוב באיזה משנה. זה דין שעוד מעט נראה שזה אמוראים אמרו. אז איך אתה יכול להסביר משנה על ידי דין שאמרו אמוראים? לכן רב יוסף מתקן את זה קצת ואומר, מן הסתם מה שרב יהודה אמר בשם שמואל זה ככה. הבעל לא נאמן בגלל שהוא נאמן לומר שהוא גירש אותה מתישהו בעבר, אולי אפילו היום, אלא בגלל שהוא נאמן ממש ברגע זה לקום ולגרש אותה. אז כיוון שהוא יכול לגרש אותה עכשיו ובזה הוא יפתור אותה מבום וחליצה, תאמין לו שהוא אומר שיש לו בן וגם היא פתורה מבום וחליצה. אז הסברנו למה בעל נאמן לפתור את אשתו על ידי זה שהוא אומר שיש לו בן. ועכשיו ניגש לאותו דין שרב יוסף לא רצה ללמוד ממנו למשנה שלנו. אנחנו ממש באמצע עמוד ב', האם בעל באמת נאמן לומר שלפני חודש הוא גירש את אשתו? אז רב יוסף אומר שכן, למה? מאותה סיבה שאמרנו שהוא נאמן גם לומר שיש לו בן. כלומר, כיוון שהוא כרגע יכול להוציא גט ולתת לאשתו, אז תאמין לו שהוא אומר שלפני חודש הוא גירש את אשתו. הואיל והוא יכול לעשות את זה עכשיו. זה דעת רב יוסף. עכשיו הגמרא מביאה את דעת רבי יוחנן. בדעת רבי יוחנן יש שתי שיטות מה הוא אמר, כלומר לכאורה יש סתירה, ואחרי זה יש שתי שיטות איך להתמודד עם אותה סתירה בדעת רבי יוחנן. אז קודם נראה את שתי הדעות מה רבי יוחנן אמר. בהתחלה הגמרא מביאה את רבי יצחק בר יוסף שאומר שלפי רבי יוחנן הוא לא נאמן לומר שהוא גירש את אשתו, אבל מיד אחרי זה הגמרא מביאה את רבי חייא בר אבין שאומר בשם רבי יוחנן שהוא כן נאמן לומר שהוא גירש את אשתו. אז זה הסתירה בדעת רבי יוחנן, וכמו שאמרנו בגמרא נראה שתי שיטות איך להתמודד עם אותה סתירה. אפשרות אחת זה כאן בעמוד ב', אפשרות שנייה תהיה בעמוד הבא. כאן הגמרא מנסה לתרץ את שתי השיטות ביחד. לעומת זאת, בעמוד הבא אנחנו נראה שאולי באמת פשוט יש מחלוקת מה רבי יוחנן אמר. אז נראה קודם בעמוד הזה את האפשרות לשלב את שתי השיטות של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אולי אין מחלוקת. רבי יוחנן מסכים עם רב יוסף שבעל נאמן על ידי מיגו, אבל הרי מה המיגו? שהוא יכול עכשיו להוציא גט ולגרש אותה. אז לכן אנחנו יכולים להאמין לו שהיא מגורשת רק מעכשיו והלאה ולא למפרע. עוד מעט נסביר מה בדיוק הכוונה. בכל אופן, לפי היישוב הזה, מה שרב יצחק בר יוסף אמר בשם רבי יוחנן שהוא לא נאמן, זה למפרע, ומה שרבי חייא בר אבין אמר בשם רבי יוחנן שהוא כן נאמן, זה מעכשיו והלאה. אז זה היישוב של הגמרא לשתי השיטות של מה רבי יוחנן אמר. בזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נדלג לרגע לשמונה שורות האחרונות ולקפוץ לשורה הראשונה בעמוד הבא, בשביל לראות את האפשרות השנייה להסביר את הסתירה בדעת רבי יוחנן, הפעם זה הבעיה. יש פה סיפור על אדם שעמד למות, ושאלו אותו מה עם אשתך, יצחה איבום וחליצה או לא? אז הוא אמר להם, מה פתאום, היא מותרת לגמרי, אפילו לכהן גדול. עכשיו ברור שהוא לא באמת התכוון לכהן גדול, אבל הוא רק אמר את זה כביטוי לומר, היא לא צריכה איבום וחליצה, כי גירשתי אותה. אז האם הוא נאמן לומר שהוא גירש אותה או לא? אז זה בדיוק השאלה שהרגע דיברנו עליה. אז הגמרא באמת מביאה את שתי השיטות של רבי יוחנן. רבא מביא בהתחלה את השיטה הראשונה שהוא כן נאמן, אבל מיד הבא היא מביא את השיטה השנייה בדעת רבי יוחנן שהוא לא נאמן. אז אומר לו רבא, נכון, אבל כבר תירצנו, כמו שאמרנו בעמוד הקודם, שלפי רבי יוחנן מכאן ולהבא הוא נאמן, לכן אנחנו מניחים שהאישה הזאת מגורשת, הוא רק לא נאמן למפרע. לכן כרגע אנחנו יכולים להניח שהיא מגורשת והיא לא צריכה איבום וחליצה. אבל אומר לו אביי, השינוי עיני קום ולסמוך. כלומר, היה לנו סתירה בדעת רבי יוחנן, הבאנו תירוץ. אבל מה, נסמוך על התירוץ הזה בשביל להתיר אישה? הרי יכול להיות שבאמת פשוט יש מחלוקת מה רבי יוחנן אמר. וזה מה שאמרנו שפה יש שיטה שנייה להסביר את הסתירה בדעת רבי יוחנן. לא לשלב את שתי השיטות, אלא לומר שפשוט יש מחלוקת. ואז לפי רבי חייא בר אבין, רבי יוחנן הוא בדיוק כמו רב יוסף, שהבעל נאמן לגמרי, ואילו לפי רבי יצחק בר יוסף, הבעל בכלל לא נאמן לומר שהוא גירש את אשתו. למה הוא לא נאמן בכלל? מסביר השבם, כי אם הוא היה מגרש אותה, אז כבר היינו שומעים על זה, לגירושין יש קול. וכיוון שלא היה קול שהוא גרש אותה, זה כמו עדים שהוא לא גרש אותה, ולא עושים מיגו נגד עדים, לכן הוא לא נאמן שהוא גרש אותה, לא מעכשיו והלאה, ובטח שלא למפרע. וכך יוצא שבדעת רבי יוחנן יש לנו בסך הכל שלוש שיטות. אם נניח כמו הבאי ששתי הדעות ברבי יוחנן חולקות אחת על השנייה, אז שיטה אחת זה רבי יצחק בר יוסף שהוא לא נאמן בכלל, כי לא היה קול. שיטה שנייה בצד השני זה רבי חייא בר אבין שהוא כן נאמן אפילו למפרע, ואז זה כמו רבי יוסף. שיטה אמצעית, זה אם נניח ששתי השיטות לא חולקות אחת על השנייה, אז עשינו את השילוב ביניהם שלמפרע הוא לא נאמן, מכאן והלאה הוא כן נאמן. אז בזה סיכמנו את כל השיטות. עכשיו צריך להבין את השיטה הזאת שמשלבת. מה זה אומר שמכאן והלאה הוא נאמן ולמפרע הוא לא נאמן? אז זה מחזיר אותנו אחורה מאמצע קוף למד ה' עמוד א' לשמונה שורות האחרונות של קוף למד ד' עמוד ב'. אפשרות אחת להבין זה שאם הוא אומר גירשתי את אשתי היום אז הוא נאמן כי זה מכאן ולהבא, אבל אם הוא אומר גירשתי את אשתי לפני חודש הוא לא נאמן כי זה למפרע. זה אפשרות אחת. אבל אפשר גם להבין שגם כשהוא אומר גירשתי את אשתי לפני חודש, אז אני אפצל את מה שהוא אומר ואני אומר מלפני חודש ועד היום אני לא יכול להאמין לו כי זה למפרע, אבל מהיום והלאה אני מאמין לו שהיא מגורשת כי היום הוא יכול לגרש אותה. בגמרא זה מובא כשאלה האם פלגינה דיבורה או לא. כלומר, האם אפשר לחלק את מה שהוא אמר ולומר מלפני חודש ועד עכשיו אני לא מאמין לו. לכן למשל אם אשתו זינתה לפני שבוע כן יצטרכו להרוג אותה כי אנחנו לא מאמינים לו שהיא הייתה גרושה אז, אבל מעכשיו והלאה הוא כן נאמן, ולכן אם אשתו תזנה מחר לא יהרגו אותה כי פתאום אנחנו כן מאמינים לו שהיא מגורשת, וגם אם הוא ימות היא לא תצטרך ייבום וחליצה. אז האם פלגינן דיבורה או לא? וזה אומרת הגמרא שנחלקו רב מרי ורב זביד, אחד אמר שפלגינן ואחד אמר שלא פלגינן. עכשיו שואלת הגמרא למה יש בזה מחלוקת, הרי ברור שכן עושים פלגינן דיבורה. למה? כי רבה בהקשר אחר אמר שכן עושים פלגינן דיבורה. איפה? בעל לא יכול להעיד על אשתו שהיא זינתה, כי הוא קרוב שלה אז הוא פסול לעדות. אבל הוא כן יכול להעיד על מישהו אחר שהוא זנה עם אשתו. אז אם בעל ועוד מישהו ראו את אשתו שהיא זינתה עם איש, ושני מעידים על זה, אז את הגבר הבועל יהרגו כי יש שני עדים נגדו, אבל את האישה אי אפשר להרוג כי בעלה לא יכול להעיד עליה כי הוא קרוב שלה. אז יוצא שאנחנו מחלקים את העדות של הבעל לשניים, מבחינת הגבר הבועל הוא נאמן ומבחינת אשתו הוא לא נאמן, כלומר עושים פלגינה דיבורה. אז למה אצלנו יש מחלוקת האם עושים פלגינה דיבורה? עונה הגמרא, פלגינה דיבורה אצלנו הוא יותר קשה, שם זה אמנם עדות אחת אבל היא מתייחסת לשני אנשים, לגבי אחד הוא נאמן ולגבי השני הוא לא נאמן. אצלנו זה אמירה אחת לגבי אישה אחת, הרי הוא אומר אמירה אחת שהוא גירש אותה לפני חודש, ואנחנו רוצים לפצל את זה ולומר לגבי אותה אישה עצמה שעד עכשיו מלפני חודש היא לא מגורשת ופתאום מעכשיו היא כן מגורשת. זה עוד יותר קשה לומר ולכן בזה יש מחלוקת. אז זה מביא אותנו לסוף עמוד ב' וגענו לאמצע קוף למד ה' עמוד א'. נסכם את מה שראינו היום. ראינו על גדולתו של יונתן בן עוזיאל, ראינו שאבא נאמן לומר שזה הבן שלו והוא יירש עם האחים ממיגו, והוא גם נאמן לעניין זה שאשתו תהיה פטורה מיבום וחליצה, גם זה בגלל מיגו שיכול לגרש אותה. האם הוא נאמן לומר שהוא גירש אותה? בזה ראינו שלוש שיטות, או שכן או שלא, או שרק מכאן ולהבא. אם מכאן ולהבא, אם פלגינן דיבורה או לא, בזה ראינו מחלוקת, כל טוב.